שבוע טוב ומבורך. מוקדש לעילוי נשמתו של יניב בן דינה, שהיום נהרג בתאונת דרכים. אור בן תמר, נצן בן פנינה. עזרת השם. נאחל על כולנו שנה וברכותיה. שבעים ושתיים שנים ועוד שלושה ימים חלפו מאז דרשתו של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מאז דרשתו המפורסמת שניתנה ממש כאן בחורבת רב יהודה החסיד, בבית הכנסת החורבה, בראש השנה תפרש צדי דלת. שבעים ושתיים שנה חלפו מאז דרשתו, ואנחנו נמצאים בראש השנה של תפשין סמך וב, עברה מאז שואה, הוקמה מאז מדינתנו, יצאנו מאז מירושלים עיר הקודש, ושבנו אליה ברחמים. שוב אנחנו עומדים למרגלות הר המוריה, אבל רק למרגלות. באותה דרשה לפני 72 שנה, עמד הרב קוק ודיבר לפני התקיעות, לפני תפילת מוסף בראש השנה. הוא פתח בפסוק, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. והמשיך בתחילת התפילה בשופרות, אלוקינו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. שם הרב קוק שאל את השאלה, מהו שופר גדול? אני רק אזכיר את דבריו בקצרה, אז ניכנס לענייני הלכה של יום הכיפורים. אזכיר את דבריו כדי לשאול בסוף הדברים, מה עלינו להוסיף בדרשת השופרות בתפשין סמך וב. הרב שואל שם, כלומר כאן, מה הכוונה לשופר גדול? יש חשיבות לגודל השופר. אנחנו יודעים שיש שופר כפוף, שופר פשוט. אנחנו לומדים בישיבה מסכת ראש השנה, עוסקים בענייני שופר. גדול? לא פגשנו. גדול, קטן, מה זה משנה? מבין, תקע בשופר לחירות גדולה. אבל שופר גדול לחירות? מה נפקא מינה איזה שופר שיהיה קטן? הרב מסביר כדרכו את ההבנה במושג של שופר של גאולה על פי שופרות של ראש השנה להלכה. שני סוגים של שופרות אנחנו מכירים. שופר הלכתי של ראש השנה, שיש לו כללים הלכתיים, ושופר של גאולה, שכשמדברים עליו אנחנו מתכוונים להתעוררות של העם לרצון להיגאל. כשמדברים על תקע בשופר גדול לחירותנו יום יום ושן נס לקבץ גלויותינו, מדברים על עצם ההתעוררות לקיבוץ גלויות, הרצון לשוב הביתה. שופר של ראש השנה מחולק לשלושה חלקים, לשלוש דרגות. דרגה א' היא שופר של עיל. כך מגדיר השולחן ערוך, תף קוף פי וב, בהלכות הראשונות. בתורה עצמה לא כתוב שופר של עיל. בתורה עצמה כתוב תרועה. רחמנא אמר תקעו. אבל לימדונו רבותינו שצריך לתקוע בשופר של עיל כדי להזכיר לנו עקדת יצחק, והקדוש ברוך הוא יזכור לנו עקדת יצחק בן אברהם לרחמים תזכור. זו דרגה עליונה. ומה הדין אם אין שופר של עיל בנמצא? אם אין שופר של עיל בנמצא, על פי ההלכה, תוקעים בשופר של בהימה טהורה אחרת. לא עיל, פרה. לוקחים קרן של פרה ותוקעים בשופר. זה בדיעבד, זה לא מתכתחילה. כמובן שצריך לעשות הכל כדי לתקוע בשופר של עיל. אבל אם אין ברירה, תוקעים בשופר של בהימה טהורה. יש לזה גם עוד נפקמינה. בשופר של בהימה טהורה שתוקעים, גם מברכים. למרות שזה בדיעבד. מברכים עליו, כך נפסק בשולחן ערוך. שוב, כי התורה לא אמרה שופר של עיל, התורה אמרה שופר. ובלבד שהשופר הזה מהבהמה הטהורה זה לא של בהמה שנעבדה בעבודה זרה. כי אם זו בהמה שנעבדה בעבודה זרה, זה לא שופר של בהמה הטהורה שאפשר לתקוע. זה מכשירי עבודה זרה. חשוב לזכור שכשאני אומר שמברכים על שופר של בהמה טהורה, אני אומר שלו יצויר ואחר הצהריים יימצא לי שופר של עיל, זה מצוין, אבל אני לא יכול לחזור ולברך. למה? כי כבר בירכתי. זאת אומרת שכשאני מחליט לברך על שופר מבהמה טהורה, אני מחליט החלטה קשה. אני מפסיק לשאוף לאופציה של ברכה על שופר מלכתחילה. וכך צריך לנהוג להלכה. שמא בסוף לא יהיה לי כלום. ויתאחר היום, ותשקע החמה, ולא יתקע בשופר, והתורה חייבה לתקוע. אז אני תוקע בשופר של בהמה טהורה, ומברך עליו. אוי, אבל מה הדין אם אין לי גם שופר של בהמה טהורה? אנחנו לא מכירים דברים כאלה, אבל יהודים שגדלו בגלויות מספרים דברים כאלה. אין. אין בנמצא לא שופר של עיל, וגם לא שופר של בהמה טהורה. יש שופר של חיה טמאה, קרנף. או יש שופר של בהמה טהורה שנעבדה בעבודה זרה. מה הדין? הדין הוא תוקעים ויוצאים ידי חובה. רחמנא אמר תקעו. בדברים אחרים לא עושים דבר כזה, לא משתמשים בדבר של חיית מאה. אין ברירה. ובלבד, ובלבד, שעל שופר כזה לעולם לא מברכים. כי כלשהו מין כללה, אין מברכים עליו. זה כלל פשוט בברכות. נפקמינה, תקעתי בשופר של חיית מאה ומצאתי שופר של עיל. אני כמובן אברך עליו, כי לא ברכתי. אז אני יכול לברך עליו, כי עוד לא ברכתי היום בשופר. זו ההלכה בשופרות של ראש השנה. במילים שלנו קורא הרב לשופר מלכתחילה שופר גדול, לראש השנה. לשופר של הבהמה הטהורה, שאינה של עיל, שופר בינוני. ולשופר מהחיה הטמאה שופר קטן, שופר פסול. כמעט שופר טמא, אבל שופר. דרשת הרב נאמרת בראש השנה תף ריש צדי ד' לפני 72 שנה ושלושה ימים פה בחורבה, ארבעה ימים. חשוב לי להזכיר, היא נאמרת בחודש ספטמבר למניינם 33. כמה חודשים אחרי עלייתו של אותו רשע, אותה מפלצת באירופה לשלטון. ימח שמו וזכרו, הוא עולה לשלטון בינואר 33. ואז עומד הרב קוק כאן בחורבה בירושלים, שערי אירופה עדיין פתוחים לרווחה, ואומר כך: גם בשופר של גאולה, כשמדברים על ההתעוררות לגאולה, ישנן שלוש דרגות. מעט מאוד יהודים היו אז בארץ ישראל ב-33, בתף ריש צדי ד'. אנחנו לפני השואה. קודם לשואה עם ישראל מנה 18 מיליון יהודים. בתף שנחת נמנו בארץ ישראל 600,000. 33, משהו הרבה פחות מזה. ואז עומד הרב ואומר: גם בשופר של התעוררות לגאולה ישנן שלוש דרגות. יש שופר גדול, ועליו ורק עליו אנחנו מתפללים. שופר גדול הוא מה שאנחנו קוראים שופר של קדושה. לשונו היא שופר של אמונה חזקה בהשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, ברצון לקיים את רצון השם ולשוב לארץ ישראל ולהביא לגאולת ישראל השלמה. לא פחות מזה. זה השופר הגדול. אלא מאי? לא כולם שומעים את השופר הגדול הזה. אני מזכיר, כמה מאות אלפי יהודים היו פה. כמה מיליוני 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 מיליונים של יהודים היו שם. השופר הגדול נתקע. עמדו רבותינו, רבותי רבותינו, ואמרו: עלייה, ארץ ישראל, אגרה, אחרים, הרב קלישר, הרב גוטמחר, הרב אלקלאי, רב יהודה אלקלאי, כותב מאמר שלם ובו הוא מסביר את המושג "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה" ברמב"ם. רב יהודה אלקלאי בספרו "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה לארץ ישראל". אני יודע שלא ישמעו, אבל אני אומר את זה. זה השופר הגדול לא לגמרי נשמע, ודאי לא במסה. או אז יש שהרצון הקדוש נחלש, אין התלהבות גדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. הרב מדבר, ימי ההשכלה, מה האווירה בעולם, אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. למה הוא מתכוון? טבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט. הוא קורא לו בהמשך חילוני. רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה. אני בכוונה קורא את מילותיו. לקום ולהשתחרר. לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. לא נשמע טוב. ככל העמים ישראל. כן. וגם זה מקורו בקדושה. זה בהמי, אבל זו בהמה טהורה. זה לא עבודה זרה. זה הרצון הטבעי הישראלי, אל תזלזל בו. עם אחרי 2,000 שנות גלות. מתעורר בו הרצון הפשוט, הטבעי, החילוני. הוא קורא לזה בהמשך כך: רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני, הרגיל. הוא מצוי בכל מקום, הוא מצוי הרבה יותר מהשופר של עין, הגדול. אולם אני קורא את מילותיו ספטמבר 33. יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח. ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח אם אין שופר כשר בנמצא. אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה. ואם גם הרגשה אנושית לאומית טבעית של רצון של עם לחיי לאום בכבוד, גם הם אפסו. אם אין שופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. ספטמבר 33, שש שנים לפני ההפצצה הראשונה על ורשה. היא הייתה בראש השנה 39, תפשין. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו ופשוט אינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה תמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פייטלורה, היטלר, מעוררים לגאולה. היטלר יהפך לשופרו של משיח. ראש השנה, תפריש צדי דלים. ומי שלא שמע לכל השופר הראשון ואף לכל השופר השני הרגיל, לא רצה לשמוע, כי אוזניו נאטמו. הוא ישמע לכל השופר התמה, הפסול, ועל כורחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, גם בה יש מן הגאולה. אולם על שופר זה אין לברך. כל שהוא מן כללה אין מברכים עליו. דרשת שופרות, תפריש צעדי דלד, לפני 72 שנה, כמה מטרים מבית המדרש הזה. הרב מסיים את דרשתו, אנו מתפללים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתמה בעל כורחנו. סבנו מזה. ואפילו לשופר הפשוט, הבינוני, החילוני כמעט, גם לא אין אנו מתגעגעים ביותר. אנו תפילה תקע בשופר גדול לחירותנו. שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשינו. אז תהה הגאולה שלמה. אני משער שאז הסתיימה דרשת הרב לפני תקיעות, ואז התחיל בעל התוקע למנצח. אני זוכר, אבל יכול להיות שבעל התוקע היה רבי יוסף חיים זוננפלד, כך מסופר שהרבה פעמים התפללו ביחד. ואנחנו בראש השנה תפשין סמך וב. והשופרות תוקעים היטב, כל מיני שופרות. התעוררויות מרחוק ומקרוב. מבית. אנחנו אמרנו תכלה שנה וכללותיה בלב שלם, בלב מלא. אנחנו פייטנו בבכי גדול, אחות קטנה תפילותיה אורכה ועונה, עונה ואורכה, אל נא רפנה למחלותיה, זרים אוכלים נחלותיה. גם מחוץ, השופרות נוראים. רעידת האדמה שהייתה רק היום, חותקנתי ממש עכשיו, שגבתה אלפי אלפי בני אדם בהודו, בפקיסטן, רק היום. אין שבוע בלי שהאדמה מדברת, שהנהרות מדברים, בכל היבשות. שופרות לחרשים מיוחדים. מה אמורה להיות דרשת השופרות שלנו, תפשין סמך וב? בתפרש צדי ד' דרשת השופרות אמרה, קומו ונעלה ציון. אני חייב לומר, היא לא בדיוק נשמעה. והדרשן היה הטוב שבדרשנים. היא אמרה אמירות מאוד ברורות, היא אמרה, אנחנו מצטרפים לשופר הבינוני. אל תטעו. אל תמתינו שם. משיח לא יבוא משם. הוא יבוא מהיחד הזה. עם חיי החופש של הפשוטים, של ככל העמים, ואנחנו נכניס לשם את כל התורה. אנחנו נפעל ביחד, כעם אחד, אחים עם אחים. נכאב, נבכה ונברך על השופר מהבהמה הטהורה. נדע, לא זכינו לשופר מלכתחילה. לא זכינו לאחישנה, זכינו לבעיטה, ואנחנו מברכים על שופר מבהמה טהורה. נחסוך חיות מאות שיתקעו באוזנינו לשופרות. המסר היה ברור. עברו מאז 72 שנה. 18 המיליון נהיו ל-12 מיליון, מתוכם 600 אלף ישבו פה בארץ ישראל 15 שנה אחרי הדרשה, באייר תש"ח. הדורש כבר לא היה, ודאי רבים מן השומעים כבר לא היו. כמעט 11.5 מיליון יהודים עדיין נותרו בגולה אז. מה קרה אחרי כמעט 60 שנה כולנו יודעים. משלושה מיליון היהודים שהיו ברוסיה, ממרכזי התורה, נותר מה שנותר. משישה מיליון היהודים שנותרו באמריקה, שהפכו מהר להיות 7 מיליון אחרי שמיליון יהודים הגיעו מרוסיה, סופרים היום פחות מ5 מיליון, מהם נוהגים לדבר על מיליון שאולי יודעים שהם יהודים. מ600 אלף היהודים שהיו פה, נמצאים היום 5.5 מיליון יהודים בארץ ישראל. מרכז התורה עבר לכאן. נדמה לי שלא היו בהיסטוריה 60 שנים, שעם כל הכאבים, מספר היהודים שנהרגו כי הם יהודים, הוא כמספר היהודים שנהרגו מאז הוקמה המדינה. בכל העולם נהרגו פחות יהודים ב-60 השנים האחרונות ממה שנהרגו בפחות מחצי יום במחנות ההשמדה באירופה. בכל העולם, ב-60 השנים האחרונות, יהודים כי הם יהודים. ב-57 השנים האחרונות מאז קום המדינה. בכל העולם עוד לא הוקמה קהילה שבה ההתבוללות נמצאת כל כך למטה, כמו בקהילה הזו שהוקמה כאן. הדרשה נאמרה, השופרות תקעו, ועברו מאז 72 שנה. והתחושה היא ששוב השופרות תוקעים. תקיעות אחרות, שברים אחרים, תרועות אחרות. תקיעות בתוך הבית, אבל קשות מאוד. דברים פשוטים הופכים לכאילו לא פשוטים. קולות קשים. מה צריכה להיות דרשת השופרות תשס"ו? יורשה לי לפתוח בלימוד תחילת סדר יום הכיפורים. סוף הדברים, ננסה מתוך זה להתייחס לדברים הללו. דבר פלא, נדמה לי שאין תפילה, ולא כולם יודעים את זה, שרבו עליה המחלוקות, אם לומר אותה או לא, שהתלוננו על אמירתה גדולי הדורות יותר מתפילת כל נדרי. מופלא. וברור לי, זה נדמה לי, ברור לי שאין תפילה שיותר מקפיצה מיד את כל הרגשות יותר מכל נדרי. כל נדרי. גם מי שמקפיד להגיד כל נדרי אומר כל נדרי. כל נדרי. היא חצתה גבולות. אשכנזים, ספרדים. אפילו הטור שמביא את עניין כל נדרי, אני רוצה ללמוד שנייה ככה את תחילת הסדר של יום הכיפורים, את תחילת המחזור של ערב יום כיפור ביחד. הטור פותח כך, בסימן תרי"ט: ערבית, נכנסים לבית הכנסת. בסימנים הקודמים הוא דיבר על וידוי שאומרים במנחה, ועל תפילה זכה, של הנוהגים לומר תפילה זכה. שזה חובה. וידוי מעלי יום עד הכיפורי, זאת חובה. יש מהראשונים שאומרים שזה הוידוי של יום כיפור בכלל, לא ניכנס. ערבית, אבל לפי כולם, גם אם אומרים וידוי, לא גם, אומרים, ודאי, לא חוזרים על זה בחזרת השעץ במנחה, בערב יום כיפור, וגם את התפילה זכה אומרים לבד, בשקט. זה לא עניין כללי. בניגוד לוידוי שאומרים בתפילות עצמם. שם אומרים את השמנו בכל רם, שם בחזרת השץ חוזרים על הוידוי, נכון? ערב יום הכיפורים, מה ליום עד הכיפורי? ודאי שהוידוי הוא בלחש. אדם עם עצמו. הגדרה בהלכה זה לחלק בין וידוי רשות לוידוי חובה. אבל זה יותר מזה, נגיע לזה אחר כך. איפה מתחיל העניין? ערבית כותב הטור, נכנסים לבית הכנסת. והטור שעושה את הכל נדרי מאוד ברור. דרך אגב, תחילת כל נדרי זה בכתבי הגאונים. ומה שמופיע בדברי הגאונים, כשקוראים את עניין כל נדרי בכתבי הגאונים, זה מופיע ביחד עם הביקורת על כל נדרי. פעם ראשונה זה מוזכר בסידור רב עמרם גאון. ושם מובאת הערה של רבי נטרונאי גאון, אנחנו מדברים על תקופת הגאונים, 1,000 שנה, ושם כתוב כך, וכה אמר רבי נטרונאי גאון, יש שעושים כך, כשעומד שליח ציבור, מתחיל ואומר כך, כל נדרי, הנוסח הוא קצת שונה, בכולם חזרנו ובאנו לפני אבינו שבשמיים. יש כאן מחילה וסליחה וכפרה וכו' וכו'. ואחר כך אומר, ונסלח לכל עדת בני ישראל כלכל העם בשגגה, ואומר ברכת הזמן שהחיינו. ככה אנחנו מתחילים. לפי שאין כוס ביום הכיפורים, שיגיד בקידוש, לומר עליו, זהו מנהג ספרד. מעניין מאוד. ככה בנותרה יגל אומר. זהו מנהג ספרד. עכשיו תשמעו מילים. אבל שיגרו מטיבתא הקדושה, מהישיבה הקדושה של רב נטרונאי גאון בבבל, שידרו שמנהג שטות הוא זה, ואסור לעשות כן. שמעתם? לא מנהג שפסלו ראינו, מה פתאום, אסור. טוב, מהאיסור הזה של רב נטרונאי גאון יש מאות שנות דיונים בסוגיה. לי יש תחושה שאין עוד תפילה כמו כל נדרי, שהצדדים אליה זה מאיסור גמור עד להפך המוחלט, והיא כל נדרי. מעניין, רב נטרונאי גאון אומר ששיגרו מטיבתא הקדושה למי? לנוהגים מנהג ספרד. מעניין שהטור פותח, ערבית נכנסים לבית הכנסת ונוהגים באשכנז. עכשיו הוא פותח לא רק לגבי כל נדרי, אלא על דעת המקום ועל דעת הקהל. אני אקרא את דבריו. נוהגים באשכנז שקודם שהתפללו מתירים לכל העבריינים כדי להתפלל עמהם. ואפילו אם לא יבקשו שיתירו להם. דאמר רבי שמעון חסידה, למה על דעת המקום ועל דעת הקהל? למה להתיר להתפלל עם העבריינים? דאמר רבי שמעון חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית. כלומר, אנחנו צריכים כמה עבריינים כדי שהתענית תחשב. אז בעצם מבקשים עבריינים בהתנדבות. אם מסתום אין פה אף אחד, אז אומרים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אלה שבאים מבחוץ, שומעים, לא שומעים. דאמר רבי שמעון חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית. מאיפה לומדים את זה? שהרייחל בנה רייחה רע. מאוד חשוב, אני אדבר על הקטורת עוד מעט בעזרת השם. חל בנה זה אחד מ-11 סממנים שהיו בקטורת. הקטורת היא עבודת כהן גדול מאוד מיוחדת, כל יום ביום וביום הכיפורים עוד יותר. נדבר עוד מעט על הקטרת הקטורת ביום הכיפורים. בעל דעת המקום ועל דעת הקהל יש בעצם תזכורת לעבודת הקטורת ביום הכיפורים. והקטורת ביום הכיפורים של הכהן הגדול זה עסק, עוד שנייה. כדי שהקטורת תתפוס צריך 11 סמנים. אחד מהם הוא חלבנה. החלבנה בין הבשמים ריחו רע שאין כמותו. ומנעה כתוב עם סימני הקטורת. ככה פסוק בשמות. ואומרים בזה הלשון בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ומוציא שליח ציבור ספר תורה ואוחזה בחיקו. אצלנו בישיבה נוהגים ששני העומדים ליד מחזיקים את ספרי התורה. כאן הוא אומר מוציא שליח ציבור. ואומר כל נדרי ועשרי, וכאן סימן ארוך מאוד, דיונים דיונים, איך להגיד כל נדרי. לא אכנס לשאלות ההלכתיות, הבעיות נובעות מאיך בכלל יכול להיות שאתה מתיר נדרים לעתיד. מה פירוש? מה זה התרת נדרים לעתיד? תוספות שואל במקום אחד, אם אתה אומר כל נברא על העתיד, אז בשביל מה בכלל צריך יום כיפור בשנה הבאה? די, הכל מסודר? סגרנו את העניינים, מה זה גישף? אז טוב, אז תגיד, לא, אז מיד שטות, אז למה אסור? הוא אומר, כי יבואו להקל בגלל זה בנדרים. יגידו, היה כל נדרי, הרי כולם זוכרים כל נדרי. סיפר לי יהודי, רב חשוב מארצות הברית, שאצלו בקהילה יש ככה יהודים שמתקרבים וזה מרחוק, ומי שבא ככה, אז הוא אחרי כל נדרי נותן קלאפ על הסטנדר, ומודיע, כל נדרי, next year, אם ירצה השם, 6 p.m. כי יש הרבה שזה הפעם הבאה שהם יגיעו. אז הוא מודיע בדיוק מתי בעזרת השם כל נדרי, כל נדרי. אז אם המסר היחיד שיהודי קיבל בבית כנסת הוא שמה שהוא עושה זה בסדר, אז אסור לעשות כך. מנהג שטות אומר רבנות, מה עושים פה? מכאן באים כל הדיונים, מה יהיה הנוסח? אומרים מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבאה או לא אומרים? האם אומרים רק נדרים שנדרתי בעבר או אומרים גם נדרים שאדור לעתיד? הדיון על כל נדרי מתאריך. כך או כך, מנהג ישראל פשוט, פוק חזי מאי עם הדבר. לב מי לא יהמה מכל נדרי. אין לך סידור שלא פותח כך את יום הכיפורים. סדר כל נדרי במחזור של מרן של הרב עובדיה, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, הכל אותו דבר. אגב, יש פה רק תוספת אחת. חושש מלהתקין אותה, אבל כך אצל הרב עובדיה במחזור. אור זרוע לצדיק, כל אותו דבר. ונסלח לכל הדעת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. לא מוזכר, ויאמר השם סלחתי כדבריך, סלחנה לעוון העם הזה, אנחנו אומרים, שהחיינו. אחרי זה אצל הרב עובדיה כתוב מי שברך לחיילי צה"ל. אבל זה לא בטור. זה לא מופיע בטור, זה במחזור יחווה דעת. זה סתם ככה, בסוגריים, לא אמרתי כלום, שלא יגידו שאמרתי. זה מופיע פה. אבל להוציא את זה, פשוט, כל נדרי. אז הסדר הוא כך. נעשה רגע סיכום לשנייה כדי להבין את העניין ההלכתי פה. על דעת המקום ועל דעת הקהל, כתורת. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, יש פה צד של כתורת. הכתורת מוקרבת ב-11 סממנים מוקטרת, ואנחנו עושים את הכל עם העבריינים. דבר מופלא, יום הכיפורים לא מתחילים בלי כולם. למרות שהסדר ההגיוני של האדם היה אומר הפוך. חמרנו יותר מפעם. אילו אני הייתי מתקן תפילות חלילה, אז היה יוצא ההפך. הייתי אומר, יום כיפור, תנו קצת שקט, עבריינים. תבואו מחר, נמשיך לטפל בכם. אבל יום כיפר אפשר ללכת קצת בשקט לישיבה, לא בלי הפרעות. דווקא ביום כיפור. כתורת יש כל בוקר. אבל יש עניין מיוחד ביום הכיפורים. נגיע עוד מעט להבנת הכתורת. אז צריך להיכנס ברמב"ם לכתורת. שנית, כל נדרי. המנהגים משתנים, כמה ספרי תורה מוציאים, כאן בהערה אצל הרב עובדיה כתוב, יש מוציאים ספר תורה אחד, יש מוציאים שלושה, יש מוציאים שבעה או יותר, בירושלים נוהגים להוציא את כל ספרי התורה, עוד יותר. אחרי כל נדרי, או לפני באיזשהו מקום האור זרוע לצדיק לא ניכנס, זה תלוי במנהגים, ונסלח לכל הדת בני ישראל כי לכל העם בשגגה, זה ודאי, או שמוסיפים סלח נא לעוון העם הזה סלחתי כדבריך, או שלא, אבל עוסקים בסליחה לכל העם כי בשגגה, ואז מגיעים לברכת שהחיינו. זה הסדר שמתקבל למרות הבעיה בהלכה. מנהג שמתקבל בכל הדרכים, למרות הבעיות ההלכתיות שלו, הופך לעוד יותר מחייב בהבנה. הרי אין שאלה בכלל אם להגיד אותו או לא. מה העניין? בעבודת הכתורת ישנו דבר מעניין מאוד, אני עוסק לדקה אחת רק בקטורת עכשיו. ישנו דבר מעניין מאוד לגבי יום הכיפורים. כולנו זוכרים כבר מהמשניות ביום כיפור, שלוקחים כהן גדול, וכל הזקנים שם שואלים אותו שאלות קשות מאוד, חוששים, שם אמינו, שם אוצדוקי. נכון? הוא פורש ובוכה, הם פורשים ובוכים. לא תמיד זוכרים. מה הבעיה? למה החשש שאוצדוקי? מה הבעיה בעבודת יום הכיפורים? חז"ל מספרים לנו, ואני אזכיר את הדברים כפי שהם מסוכמים ברמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים. הרי כהן גדול, מי יודע מה הוא עושה שם בפנים? פעם אחת בשנה, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, האדם הקדוש ביותר, לבד. עיני כל ישראל נשואות, הוא נציגם של כלל ישראל. כולם, כולם, כולם איתו. שלא נטעה. שלא שכל העולם מתפללים בבתי הכנסת. לא מתפללים, עומדים מחוץ למקדש, ומתפללים שיצא בשלום בלי פגע. הוא מייצג את כולנו. הוא הולך ומבקש קפרנה על עצמו, לי ולביתי, לי ולכל שבט לוי, לי ולכל עמך ישראל, על האבונות, על החטאים, וכולנו, כולנו, כולנו, כולנו איתו. מה הייתה הנקודה שממנה חוששים שהוא צדוקי? בבית שני היו לנו כהנים גדולים צדוקים. מה הנקודה? כותב הרמב״ם בעבודת יום הכיפורים כל שבעת הימים בפרק א', כל שבעת הימים לא היו מונעים ממנו מאכל ומשקה. ערב יום הכיפורים מחשיכה לא היו מניחים אותו לאכול הרבה וכו' וכו'. בימי בית שני צץ המינות. ביטוי מעניין ברמב״ם. צץ המינות. רב קפח כדרכו שמדייק פה בכל מילה אומר שהוא מתכוון כאן לפסוק ביחזקאל, צץ המטה פרח הזדון. ביטוי שלילי. צץ המינות בישראל. זה הצדוקיות שבהמשכה הופכת לנצרות. ויצאו הצדוקים מהירה יובדו. יחסו של הרמב״ם לצדוקים זה לא לסוגיה של הפעם, אבל זה אוהו. ויצאו הצדוקים, הוא לא יכול להגיד את השם שלהם בלי להגיד ברכה, מהירה יובדו, שאינם מאמינים בתורה שבעל פה. והיו אומרים שכתורת של יום הכיפורים מניחים אותה על האש בהיכל חוץ לפרוכת, וכשיעלה השנה, כלומר, את האש מבעירים מחוץ לקודש הקודשים, בהיכל, מחוץ לפרוכת. וכשיעלה השנה, אז בא כהן גדול ומכניס אותה לפנים לקודש הקודשים. איך הם למדו את זה בפסוק? הם הרי לומדים פסוק. התאים זה שכתוב בתורה, כי בענן אראה על הכפורת. אמרו שהוא ענן הקטורת. כלומר, כשאתה נכנס, אני רוצה להיות על הכפורת בפנים, בקודש הקודשים, ואתה בא עם ענן. איזה ענן? של הקטורת. מפי השמועה למדו חכמים, שאין נותן הקטורת, לא מבעיר את האש, לא עושה את הקטורת, אלא בקודש הקודשים לפני הארון. זה הוויכוח. זאת הייתה המחלוקת, על זה כל הסיפור. שנאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם. נו, אז מה זה כי בענן אראה? ענן הכוונה היא ענן של הקדוש ברוך הוא, לא ענן של הקטורת. ולפי שהיו חוששים בבית שני שם הכהן גדול זה נוטה לצד מינות, היו משביעים אותו ערב יום הכיפורים ואומרים לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושלוח בית דין. משביעים אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל אשר אמרנו. הוא פורש ובוכה על שחשדו במינות, הם פורשים ובוכים לפי שחשדו מי שמעשיו סתומים, שמה אין בליבו כלום. זאת אומרת, על מה כל הסיפור? על האם הקטורת בחוץ או האם הקטורת בפנים. זה הנושא האחרון שאני משאיר פתוח, וגם בוא ניגע עוד רגע, כי על דעת המקום ועל דעת הקהל אמרנו, זה הקטורת. והקטורת זה עבודה של כל יום ויום, אבל ביום הכיפורים זה העניין המיוחד שלה. מה באמת המחלוקת בין הפרושים לצדוקים? סתם פשט בפסוק. מה המחלוקת שהרמב״ם כל כך מתקיף, ורואה במחלוקת הזאת, מהרה יובדו, מה המחלוקת? אז האש בחוץ, האש בפנים, מה העניין? כל נדרי הוא שאלה הלכתית גדולה. אני מתחיל בכל נדרי וחוזר לעל דעת המקום. אני רוצה לטעון שלימוד נכון של סדר יום הכיפורים בתחילתו מראה לנו מהלך אחד, לא סתם פסקאות נפלאות, יפות. זה מהלך אחד של תחילת יום כיפור. כל נדרי הוא בעייתי מאוד. מנהג שטות, אסור לעשות כן, רב נטרונאי, ראינו את כל הדברים. מי שיש לפניהם מחזורים שבתוכם ביום הכיפורים יראו, מופיע תיקוני זוהר. יש מחזורים שבהם יש זוהר שמופיע אצל האשכנזים לפני כל נדרי, ולפחות במחזור פה של הרב עובדיה אחרי כל נדרי. תיקוני זוהר. שרבי שמעון קם ומדבר על כל נדרי. אבל הוא לא מדבר על כל נדרי. מהזוהר הזה משמע יסוד מופלא בכל נדרי. וצריך להבין שמנהג בישראל שנידון בעולם הלכתי לכל הכיוונים כל כך קשה, צריך להבין אותו גם ברמה יותר פנימית. מהזוהר הזה משמע כך. רב שמעון אומר, אנחנו מתחילים את יום הכיפורים ומדברים על הנדרים שאנחנו רוצים להתיר. אבל זה הכל סיפור כיסוי. זה לא מה שאנחנו מתכוונים. תקשיבו, זה גבל. אנחנו בעצם מתכוונים למשהו אחר לגמרי. אשר נשבעתי באפי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם יבואון אל מנוחתי. כתוב במדרש בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו, תלמיד שנדר בא אל רבו ורבו מתיר לו. אני שנדרתי, מי יתיר את נדרי? אתם יודעים לאן הזוהר הולך להעלות אותנו עוד מעט? אני שנדרתי, מי יתיר את נדרי? מה אני אעשה? תלמיד נדר הולך לרב ומתיר את נדרו. בעלי התוספות מסבירים כך את הפסוק ואתחנן אל השם בעת ההיא. השם אלוקים אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. ויאמר השם אליי, זוכרים מה הוא עונה לו? רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כתוב בבעלי התוספות פירוש מזעזע. ואתחנן היה דרך אגב מיד אחרי תחילת הגירוש הזה, החורבן שראינו בחודשים האחרונים. מה זה רב לך? שואל התוספות. מה זה רב לך? מה פירוש רב לך? אל תוסף דבר אליי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מה אתה אומר לי? שאכניס אותך לארץ? כבר נדרתי שלא אכניס אותך. אמר לו משה, ריבונו של עולם, כשאני נדרתי, התרת את נדרי. עכשיו התר את נדרך. נדרת, תתיר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, רב לך, לך יש רב. תוספות. זה אני. לי אין רב שיתיר את נדרי. וזה עומק המשמעות של רב לך. הגזמת. אתה את נדרך יכול להתיר. אני, כיוון שנדרתי, איני מתיר. רב לך. התשובה היא לא. דיברנו על זה. שמעתי את בקשותך, קיבלתי, ואני משיבך לא. רב לך. מי שיש לו רב ילך אל רבו ויתיר את נדרו. התוספות מסיימים שם. אבל גם הגמרא וגם המדרש לא מקבלים את זה. ויחל משה את פני השם אלוקיו, לשון מדרש. ויחל משה את פני השם אלוקיו. אמר רבי אליעזר, גמרא בברכות כבר. אמר רבי אלעזר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ויחל עד שהחלהו. מלשון מחלה, מלשון לחלות. ורב אמר, זה רבי אלעזר, ויחל מלשון, לא יודע. ורב אמר, ויחל, עד שהתיר לו נדרו. מי התיר למי? משה לקדוש ברוך הוא. כתיב הכה ויחל, וכתיב הטעם לא יחל דברו. ואמר מר, הוא אינו מייחל, אבל אחרים מכילים לו. זאת אומרת שלפי רב, מה פירוש ויחל משה? שמשה התיר נדרו של הקדוש ברוך הוא. במקום במדרש רבה כתוב כך, והוא אומר ואשב בהר, 40 יום, ואשב בהר, מה הוא כן? ואשב, חז"ל מבינים, ואשב כדיין, יושב בדין. אמר רב הונא בר אחא, שישב משה כדיין, להתיר נדרו של יוצרו. פחד. ישב משה להתיר נדרו של יוצרו. אמר רבי יוחנן, ומה הוא כן? איך אתה אומר דבר כזה? אמר רב הונא בר אחא, דבר קשה אמר. אמר לו משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תוהה אני, לשון נדרים, תוהה אני על הרעה אשר דיברתי לעשות לעמי. אותה שעה אמר משה לקדוש ברוך הוא, מותר לך, מותר לך. אין כאן לא נדר ולא שבועה. זהו ויחל משה, שהפר נדרו ליצרו. אמר רבי שמעון בן לוי, לפיכך נקרא שמו איש האלוקים. לומר שהתיר נדר לאלוקים. מי שיעיין בזוהר שמופיע במחזורים יגלה דבר מופלא. אתם יודעים מה זה הכל נדרי? זה רמז. ריבונו של עולם, עכשיו כולנו מתירים נדרים. בית דין של מטה עם בית דין של מעלה. רוצים לאחוז מידתו של משה רבינו ולהתיר לך את הנדר. הכעסנו אותך. ואנחנו רוצים שישוב חרון אפך, מעמך ומעירך ומנחלתך. אנחנו מתירים את הנדרים, בישיבה של מטה ובישיבה של מעלה. זה דבר שקשה לומר אותו בכלל. מוציאים ספרי תורה, כל ספרי תורה, ספר תורה, ועומד בית דין. הוא מכוון לבית דין של מעלה. ומבקשים להתיר את הנדר ליוצרינו. יום הכיפורים. עכשיו מבינים את סלח נא לעוון העם הזה, ויאמר השם סלחתי כדבריך, ונסלח לכל הדת בני ישראל כלכל העם בשגגה. כך פותחים בהתרת נדרים. תוהה אני על מה שעשיתי. אינני מתכוון בזדון. זה לא יאמן. זה חיבור גמור. מי יכול להתיר נדרו של הקדוש ברוך הוא כביכול? משה רבינו. למה משה רבינו יכול? למה אף אחד אחר לא יכול? איפה משה רבינו התיר נדרו? וישב בהר. איך הוא הצליח? התשובה היא עמוקה, אבל מאוד פשוטה. משה רבינו הצליח להתיר נדרו של יוצרו, מפני שבכלל לא היה שם משה רבינו. היה שם איש בטל לחלוטין לכלל ישראל. אין לו שום דבר משלו. היה שם אדם שאמר מחייני נא מספריך אשר כתבת. להבין בעומק, מחייני נא מספריך אשר כתבת, אומר רש"י, מחייני מספר החיים. מחייני חלילה חלילה מהנצח. אין אני. יש כלל ישראל. מה אמרת לי, ריבונו של עולם? הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול? תמחק את המשפט הזה, אני לא קיים. קיומי הוא מכוחם. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. מוריי ורבותיי, תבינו, זה בעצם פעולה של התרת נדרים, מה שקורה פה. אתם יודעים מה עושה פה מתיר הנדר? הוא אומר לנודר, יש סתירה בין שני נדרים. הרי נשבעת לאברהם, יצחק ויעקב כך, ועכשיו נשבעת כך. ואני מתיר את הנדר, כי אני הרי יושב בהר. קשה להגיד את המילים האלה. אז אני אתיר לך את הנדר. מכוח מה אתה יכול בכלל לדבר מילה כזאת? איך אני יכול לדבר כך? רק מסיבה פשוטה. כי אני לא קיים. כל כולי זה כלל ישראל. כדי שאני אוכל לפנות ליוצרי ולבקש לשכך כעס וחימה, אני צריך לבטל את האגו שלי, לבטל את הפרטיות שלי. כך פותחים את יום הכיפורים. הרי עוד מעט קט אני אלך ואסוק בכל החטאים הפרטיים שלי. אני אזכיר אשמנו, בגדנו, אני אגיד את כל על חטא, וכל המוסיף משובח. אני אדבר על כל הבעיות הפרטיות שלי. ולפני שמתחילים הכל, אני בא לומר לך, ריבונו של עולם, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אני בא הנה כמקטיר קטורת. אני בא הנה ככהן גדול שמקטיר קטורת לפני ולפנים. אני בא עם החלבנה. אל תסתכל אליי בכלל, אני לא פה. אנחנו בית דין של מטה שבאים אל בית דין של מעלה. הייחוס שלי זה שאני בא עם מה שנראה רחוק. אני מתפאר בריח הרע של החלבנה, של האחים שלי והאחיות שלי, של הילדים שלך. אין אותי. יש כלל ישראל, אני לא קיים. אני משה רבינו. אנחנו יושבים עכשיו בהר, כמו שמשה רבינו ישב בהר. מחיינינה. אני כולם. זאת התחושה של רגע של יום הכיפורים. זאת התחושה של כל נברי. זה השקט שיש בעל דעת המקום ועל דעת הקהל. אתם יודעים מה הייתה המחלוקת בין פרושים לצדוקים בכתורת? זה דבר פלאי. מה, הצדוקים יותר דואגים לקודש הקודשים והפרושים פחות? מה המחלוקת? כל המחלוקות בין צדוקים לפרושים הם על אותו עיקרון. המחלוקת לגבי העומר, מחורת השבת, לגבי התמידים, לא ניכנס לזה בכלל, דיברנו בזה יותר מפעם. המחלוקת לגבי הכתורת לא דיברנו. זה דבר מופלא, לעניות דעתי המחלוקת היא פשוטה מאוד. כהן גדול נכנס לפני ולפנים, זה לא כהן גדול בכלל. זה משה רבינו עכשיו. זה כלל ישראל. מה כלל ישראל עושה עכשיו? לא מתפלל. כלל ישראל עומד וממתין שיצא כהן גדול בשלום בלי פגע. כהן גדול נכנס ועוסק עכשיו בעצמו, לא כי הוא עוסק בעצמו, אלא כי הוא בא להיטהר ולהתנקות ולדבר כפר נא לעמך ישראל. יש עם. יש כלל ישראל, יש נצח. אני לא קיים, אני מסכן את חיי בשבילם. אני מוריד את בגדי הזהב האחרונים שלי, אין לי כלום משלי. אני בגדי לבן, פשוט, כלום. כולי כלל ישראל. מראה כהן. מראה כהן. ועכשיו נחלקים צדוקים ופרושים. צדוקים, אנשי אמינות מהרה יובדו. צדוקים של הנצרות בהמשך, אתם יודעים מה אומרים? כהן גדול זה יפה מאוד. יפה מאוד. מה פירוש כלל ישראל? אני רוצה להסביר את המילה, זה לא מילים יפות, כלל ישראל. כלל ישראל פירושו ריבונו של עולם, יש בינינו ברית. והברית הזאת לא יכולה להיות מופרת. התחייבת, כבר נשבעת. אתם ניצבים היום כולכם. לעולם ייקרא לפני ראש השנה. היום הזוהר הקדוש זה יום ראש השנה. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. דיברנו בשבוע שעבר בישיבה. ברית בניגוד לכל התרגומים זה לא קובננט. זה לא אף מילה באנגלית, כי אין מילה כזאת. ברית פירושה נצח ששני חלקים חותכים את עצמם כדי להגיד שהם אחד לעד. זה לא חוזה. קובננט זה דבר שאפשר להפר אותו בבוא הזמן. לא ברית. ברית זה שבא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אין סוף, אני כל יכול. ואני חותך את עצמי כביכול ואומר, אני מתחייב לכם שלעולם לא אבחר במישהו אחר. יש חיתוך יותר גדול מזה? שהאין סוף ברוך הוא מתחייב לנו? ואנחנו מתחייבים לו. זאת ברית. הברית הזאת תישאר לעדי עד. לך באופן פרטי יש זכות ובחירה חופשית לעשות מה שאתה רוצה. נצח ישראל ימשיך את הברית הזאת. אתם מבינים מה אני קורא כלל ישראל? כלל ישראל זה לא הרבה אנשים. לכל אחד לבד יש את האפשרות לברוח מהברית הזאת. כל אחד יכול להיות שורש, פורה ראש ולענה וללכת בשרירות ליבו. יש בחירה חופשית. אלמלא הבחירה החופשית הזאת, כל תורתנו פגומה, חלילה. אבל יש הבטחה, לא יודע איך. כלל ישראל ימשיך. זה לא מפריע לבחירה החופשית שלך, אדם, באופן אישי. תעשה מה שאתה רוצה. צריך להבין את זה. זה מושג עצום. זה מה שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא כשהוא מתיר לו את הנדר. ריבונו של עולם, אני יודע מה אתה רוצה ממני. מה זה הרף ממני והשמידם, שואלים חז"ל? הרף ממני בעברית זה תעזוב אותי. וכי מישהו אחזו למשה שאומר הרף ממני? אלא, איך אומרים חז"ל, פילי פלאות, כביכול תפסו משה לקדוש, תפסו הקדוש ברוך הוא למשה, כאב שכועס, ואומר, תעצור אותי שאני לא אהרוג אותם. זה הרף ממני. אני יודע מה אתה רוצה, ריבונו של עולם. אתה רק רוצה שנגלה את הברית הזאת. הבנתי. אז אני מתיר לך את הנדר. הבנתי את תפקידי. תפקידי הוא לגלות שהעגל הוא במקרה, שהעבודה זרה היא במקרה, שאלפי חוטאי העגל זה במקרה, שהברית היא הדבר הקבוע והנצחי. הבנתי את תפקידי. מותר לך, מותר לך, מחו לך, מחו לך, לא נדר ולא שבועה. זה נורא, צריך לתפוס את זה. מתי אני יכול לעשות את זה? רק כשאני קולט את הברית עם כלל ישראל. הצדוקים לא קלטו את הברית עם כלל ישראל. הם אמרו, כהן גדול הוא צדיק. כהן גדול הוא איש חשוב, 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 חשוב. אבל אין ברית עם כלל ישראל. כי עובדה שאם נצטרך, אפר לפי, מהרה יובדו, אז נעשה ברית אחרת. חדשה קוראים לזה. אם לא נרצה אותם, אז אחרים יחליפו אותם. זאת הייתה התפיסה הנוצרית. זאת הייתה תפיסת אמינות. מה הייתה תפיסת אמינות? תפיסת אמינות אמרה, אדם, שיהיה האדם הכי גדול, לא יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים ולהיות יחד עם הקודש ברוך הוא ולהקטיר קטורת. עם החל בינה. הוא צריך לעשות את זה בחוץ. ולהיות מחוסה כשהוא נכנס בענן. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא צריך להתכסות בענן, ובענן הראה על הכפורת. פילי פלאות. ופרושים אמרו, מה? הרי מה הקדוש ברוך הוא מחכה כל השנה? לברית. הוא רוצה לראות את הכהן הגדול בפנים. ואז הכהן הגדול ידליק אש. אתם יודעים מה זה אש? איזו הפעולה הראשונה שבשר ודם עושה. מה עשו אדם וחווה במוצאי שבת? דליקו אש. הבדלה הם עשו. חושך נהיה. נבעלו. לקחו שתי אבנים ועשו אש. זו הפעולה של אנוש. או, זו הברית. אתם מבינים מה זה קטורת של יום הכיפורים? קטורת של יום הכיפורים זה הברית בשיאה. מה עושים זכר לקטורת של יום הכיפורים? על דעת המקום, על דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. פעם, פעמיים, שלוש, איך שנוהגים. העיקר ברעד, בקדושה, באימה, ברית, ברית. ואז אומרים ריבונו של עולם, עכשיו אנחנו כבר כלל ישראל. אנחנו משה רבינו. אנחנו לא פרט. אנחנו חלק מהברית. בוא נתיר נדרים. אנחנו לך ואתה לנו. בסדר? מתחילים להתיר? כמו משה רבינו? עכשיו? ובניגון. ובעצבות, ושלוש פעמים, והולך ומתעצם, והולך ומתעצם, והולך ומתעצם, עד שאולי תקלוט מה המעמד שאתה נמצא בו בכלל. אתה יודע באיזה אתרת נדרים אתה נמצא? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו בכלל? מה חסר לכם בהלכה פה? אתם אומרים שבאתרת נדרים יושב בית דין עם הפנים, ופה זה אחורה, אתם אומרים שאי אפשר להתיר קדימה, זה לא זה בכלל. זה מנהג ישראל קדושים שעוסק במה שרב שמעון מדבר בתיקוני זוהר מופיע בספרים. זה הכל נדרי. אבל בשביל זה צריך להתחיל בעל דעת המקום. גמרת את זה? עכשיו סלחתי כדבריך. זה נאמר למשה ביום הכיפורים, כשהוא הצליח להתיר את הנדר. ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. הותר, הותר, הותר. הותר? עכשיו אפשר לברך שהחיינו. עכשיו מגיעים לשהחיינו. אבל לא שהחיינו על הכוס. לא שהחיינו על בגד. כל שהחיינו מדפיסים אותו על משהו. השהחיינו הזה לא. לא כי אין כוס. אז תעשה על עניבה. את השהחיינו הזה לא מדפיסים על כלום. אתם יודעים על מה מדפיסים את השהחיינו הזה? על זה שנולדנו עכשיו. כשתינוק נולד, אומרים שהחיינו? נולדנו! הברית חזרה! היתרנו את הנדר! שהחיינו! שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה לא שהחיינו על עכשיו. בטח, זה על יום הכיפורים. מהו יום הכיפורים? אני ביטלתי את עצמי, אני כלל ישראל. שוחררתי מהפוזות שלי. שוחררתי מסוף בגדי הזהב שלי. אין לי כלום. אני מקטיר קטורת לפני ולפנים. אני מביא את החלבנה אצלי. אמרתי כל נדרי, מותר לך, מותר לך, מותר לך. לא נדר ולא שבועה. ואומרים את זה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. רק צריך להקשיב לזה. איזה ניגון, איזה אמירה. מה זה כל נדרי? זה קשה לקלוט את זה. אתם יודעים איך קולטים את זה? זה לא אור רגיל. זה לא משהו שאפשר להבין. זה לא אור שאפשר לתפוס. אור זרוע לצדיק. זה זרוע בפנים, בפנים. אור לא זרוע. האור הזה זרוע. הולכים לתפוס פה אורות זרועים עכשיו. ולישרי לב שמחה. כתוב בספרים הקדושים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות. רבי רב עקיבא, בהי בסוף, רבי עקיבא, הוא לימד אותנו מה זה ברית. הוא לימד אותנו מה זה יצא נשמתו באחד. הוא לימד אותנו שהברית לא מופרת. סופי תיבות, רבי עקיבא. השיעור הזה עוברים בתחילת יום הכיפורים. לא עוסקים בלמדנות ההלכתית לגבי כל נדרי. מחכים לניגון של כל נדרי. מראים מה עשו ישראל במנהג. כשמאות שנים דנו בעצם קיומו של המנהג, בלגיטימציה שלו. ועד כדי כך שאולי אסור לעשות כך. ישראל קדושים מתירים את הנדר מכוח היותם כלל ישראל. עיצומו של יום הכיפורים מחפר, אומר רבי. שעיר המשתלח פותח הרמב״ם את הלכות תשובה, הוא לא קורבן כמו כל הקורבנות. שעיר המשתלח שלפי שהוא כפרה על כל ישראל, לפיכך כהן גדול מתוודה עליו לשון כל ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות. תמיד אמרתי, כך פותחים הלכות תשובה? מה כתוב פה בהלכות תשובה בהתחלה? שזה בסדר? שעיר המשתלח מכפר על הכל? יהיה בסדר? שעיר המשתלח משחרר אותך מחובות? כך פותחים תשובה. מי צריך את ההמשך? מצוין. אפשר ללכת לנוח. גמרנו, סוגרים את הבסטה. כמה מעריך הרב סולובייצ'יק נפלא בדברים שלו על שעיר המשתלח. שתי כפרות. כל יום הכיפורים עוסק ביחיד ובציבור. על היחיד, שום כפרה בלי תשובה. על הציבור, שעיר המשתלח. אתה מבין בכלל מה זה להיות חלק מכלל ישראל? אתה תופס בכלל מה זה להיות חלק מהכלליות הזאת? זה שעיר המשתלח. איך מדייק נפלא הרב סולובייצ'יק בברכת קדושת היום ביום הכיפורים. אנחנו מסיימים את הברכה בתפילות שחרית, מוסף. ברוך אתה השם, סולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. ברוך אתה השם, מלך סולח ומוחל וכולי, ביום הכיפורים. אומר הרב סולובייצ'יק, זה לא עברית. ברוך אתה השם, סולח לאבונותינו שלנו ולאבונות עמו בית ישראל. זאת אומרת, מדברים גם על הפרטיים וגם על עמו בית ישראל. אז היה צריך להיות כתוב, הוא מעביר אשמותינו, נו. ואותו דבר, חלילה אשמות בית ישראל. ברוך אתה השם, מלך, מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, מקדש ישראל ביום הכיפורים. מדייק הרב סולובייצ'יק כל כך נפלא. אחרי שיעור ארוך ברמב״ם בהגדרה של כפרת כלל וכפרת יחיד. מדייק שם פילי פלאות. אשמה ואבון זה שני מושגים אחרים. אבון זה דבר שקורה. אביתי, פשעתי. אשמה, אומר הרמב״ן, אשם, אשמה זה מלשון שממה. הארץ תישם. חיסול, חורבן. אומר הרב סולובייצ'יק, אבונות יש גם לפרט ויש גם אבונות לבית ישראל. יש אבונות של חברה. יש אבינו של חברה שלמה. אשמותינו, שממה, זה יכול להיות לפרטים. עמו בית ישראל אין אשמה. הוא מעביר אשמותינו ולא חלילה אשמות בית ישראל. אין דבר כזה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. זהו סדר פתיחת יום הכיפורים. אני שב למקום שבו פתחנו, איך דסליקנה נחיתנה. דרשת שופרות תפשין סמך ור, מה היא אמורה להיות? מאז דרשת השופרות תפריש צדי דלים. עבר המושג כלל ישראל שדרוג בעולם. נסיים בנקודה הזאת, אבל זאת נקודת הנקודות. עם הקמתה של מדינת ישראל עבר המושג כלל ישראל רמה אחרת. צריך להבין את זה. וברגעים של כעס ומתח אפשר חלילה לשכוח את זה. עם הקמתה של מדינת ישראל נקבע בעולם שעם ישראל הקים בית שאליו יכול לבוא כל יהודי רק מפני שהוא יהודי. הוא הקים צבא שחייל שלו חייב להציל כל יהודי בעולם מפני שהוא יהודי. באנטבה או בבוליביה או בבואנוס איירס. עם הקמתה של המציאות הזאת נקבעה בעולם מדרגה אחרת של ערבות. מי ששוכח את זה עושה חטא חמור מאוד מאוד מאוד. אפשר לכעוס. אפשר, ולדעתי רצוי מאוד, לא להסכים. עם הרבה דברים. אבל צריך להבין שהשופר הבינוני, השופר הבינוני שבעקבותיו אחר כך הצטרפנו ביחד, אבל עיקר ההצטרפות הפכה להיות בעקבות החיה הטמאה. כולנו יודעים את זה. עיקר ההצטרפות באה מהשופר הפסול. קיבלנו על עצמנו קביעה, לא כדאי לחזור בה. הקביעה הייתה, משיח לא בא מקהילותינו הנפרדות. משיח לא בא מדרכינו בנפרד. עקבתא דמשיחא זה לא רק פרס, זה גם הרבה כאבים של חבלי משיח. זה הרבה מאוד דם. ואני רוצה לומר, בעיקר לא מבחוץ, אלא מבפנים. זה התחברות של כלל ישראל שצריך להתיר בו להתפלל עם העבריינים. אם אינך מצטרף לכולם ואינך מצרף את כולם אליך. לא בהסכמה לכל מעשה. בהבנה הפנימית, לא בתור מילים וסיסמאות. למה יצא? אם אינך מבין שהיותנו כלל אחד זה ערך בפני עצמו, שעליו אי אפשר לוותר. שהוא הכלי שדרכו אפשר יהיה לכבוש את הגבעה הבאה. ולא הפוך. אם אינך תופס שעברנו דרגה במושג כלל ישראל, עברנו דרגה. עברנו דרגה. איננו עוד קהילה של פרטים. זה נפקמינה למיליוני דברים בהלכה, שאין עליהם שום מחלוקת. הזכרנו פעם, אדם פרטי בישראל שצריך להציל אדם פרטי בישראל, צריך לעשות הכל, לחלל יום כיפור שחל בשבת למענו. אבל אם צריך רופא ללכת להציל חולה, והחולה הוא חולה מסוכן ומדבק, ואילו יבוא הרופא להציל אותו, הרופא יכול להידבק ממנו, אנחנו אומרים שיש לחולה דין רודף, נכון? והרופא לא ילך להציל אותו, כי הרופא יכול למות. ומאי חזית, דדם עדידה, שום הכתפי מדם עדידה. אשר על כן לא ילך. כלל ישראל יצר הלכה חדשה, הלכה ישנה, שלא מימשנו אותה דורות. אם חלילה נתפס חייל בשבי, וצריך להציל אותו. אם חייל נמצא בשטח אויב, אוגדה שלמה תסכן את עצמה כדי להציל חייל אחד. מסביר הציץ אליעזר, למה? כי זה לא חולה פרטי, זה כלל ישראל נמצא בשטח אויב. כלל ישראל מיוצג על ידי נציג אחד שלו. לכן כל פרטי ישראל צריכים ללכת להציל את כלל ישראל שנמצא בשטח אויב. חטפו יהודי אחד. פלוגות שלמות יצאו להציל אותו. התחדשה הלכה. נשתדרג המושג כלל. יותר בקלות אפשר לבקש מריבונו של עולם להתיר את הנדר. אבל זה עקבת הדמשיכה. ובעקבת הדמשיכה לא הכל הולך פשוט. לא כולם באו מאותה סיבה. לא כולם הצטרפו הנה מפני שהשופר הגדול קרא להצטרף. רבים הצטרפו הנה כי רצו לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. גם בלעדיהם אי אפשר להיכנס ליום הכיפורים. זה השופר שלנו, של מוצאי תפשין סמכי. אי אפשר יהיה להיכנס לתפשין סמכוו מתוך פלגנות, מתוך נתקנות. אין דרך לחזור מהנס הגדול הזה של הקמתו של כלל ישראל מחדש. נכון, לא מלכתחילה. נכון, לא הכל בקריאה של קודש. זה התפקיד שלנו. זאת חובתנו. לא להתיר להתפלל עם העבריינים וללכת הביתה. להתיר וללכת מבית לבית, מלב ללב. לא לחכות לעוד אסון. להתיר ולשנות את התפיסה. לקחת אחריות. אתם ניצבים היום כולכם. איך הסברנו בשם האור החיים הקדוש השבוע? ניצב במקרא פירושו אחראי, לא עומד. הניצב על הקוצרים. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אתם ניצבים על זה שאנחנו נהיה כולכם. זה לא יעזור. המסקנה הראשונה מתכלי שנה ובעיקר מכללותיה היא שמי שעדיין מתכנן לכבוש את הגאולה בקפיצות דרך או בקיצורים, שיבין כבר שיורדים מזה. זה לא יגיע אל הדרך הלבבות. חבל על הזמן. חבל על הניסיונות לעקוף את זה. חבל על הניסיונות לזרוק אבן לבור הגאולה שאנחנו זוכים להיות חלק ממנה. חבל, כי זה יקנה לנו טרגדיות על טרגדיות. השופר ששמענו בחודשים האחרונים אומר דבר אחד יותר מכל דבר. לעורר את כולם. לעורר את כולם בעוד זמן. להזכיר מהו לנו לא רק גוש קטיף, שישוב בעזרת השם ויבנה ויקונן. להזכיר מהו לנו דרום הר חברון, ומהי לנו חברון עיר הקודש, ומהי לנו ארץ ישראל כולה, ומהו לנו עם ישראל, ומהו לנו כל יהודי ויהודי. אם מבקשים לשכך כעס וחימה, להפר אף, לומר מותר לך, אנחנו חייבים לחוש כלל ישראל. בכל דור ודור. לא רק עומדים עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור ובכל זמן וזמן. מושג התשובה ומושג הכלל צריך להיות מובן על פי מה שהוא עכשיו. אלה תקיעות השופר. שאני לעניותי שומע בתחילתה של תפשין סמך וב. השנה הזאת הבאה עלינו שנת סליחה ומחילה, שנת סליחה וחפרה, שנה שנזכה בה לשמוע שנדרנה לו נדרי ושרנה לו עשרי, שבועתנה לו שבועות, ולברך בה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לא על כוס, רק על הברית, על הופעת הברית הישנה, 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 באופן הכי חדש, הכי טהור, לזכות לראות פני משיח צדקנו, אומר לכולנו, ותורה חדשה מאיתי תצא. תורה של התחדשות, תורה של כלל ישראל כולו, תורה של תקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, גם מי שעוד לא נמצאים איתנו. השנה הזאת היא שנה שאנחנו קרובים יותר מאי פעם לרוב ישראל על אדמתם. קרובים יותר מאי פעם לרוב עם ישראל על אדמתו. אנחנו יודעים שהרוב הזה שנוצר הוא לא רק בגלל שבאים הנה, לא עלינו, לא עלינו, כי בשעה שאנחנו דיברנו פה עכשיו, התבוללו רק באמריקה, בשעה האחרונה, יותר משבעה יהודים. בשעה. וכשאנחנו נאמר, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, אנחנו נאמר את זה מתוך ההבנה הזאת של מה שזכינו לו בדור שלנו. עם הכאבים, מתוך הכאבים. נזכה ונחיה ותחל על כולנו שנה טובה וברכותיה שנת גאולה וישועה שלמה.
טוב, מתראה במוח ישמן בעזרת השם.